פרק שלישי, הלוויה והקבורה. יש בגמרא מסכת ברכות שפתחנו בה בדף חי מאמר, אמר רחבה אמר רב יהודה, כל הרואה את המת ואינו מלווהו עובר משום לועג לרש חרף עושהו, ואם הלווהו מסכרו, אמר רב עשה, עליו הכתוב אומר, מלווה אדוני חונן דל, ומכבדו חונן אביון. עכשיו הפלא הגדול, חמור מאוד מי שלא מלווה מת, ומי שמלווה מת, רמה אמר, כאילו חס ושלום ליווה את השם, מה זה? רש"י פירש, קרב מלווה את המקום מי שחונן את הדל. מלווה השם חונן דל, מלווה את השם מי שחונן את הדל, ואין לך דל יותר מן המת. המת הוא הכי דל שבעולם. והמלווה אותו כאילו מלווה את המקום. אז כמה מעלה שאדם עושה חסד עם המת, ואפילו שהוא לא עושה כלום, עצם הלוויה שהוא הולך אחר הארון, אחר המיטה, הוא עושה לזה מעלה גדולה. עכשיו לא רק הלוויה, צריך לדעת רבותיי שכל המעשה כולו, הטיפול בצורכי המת, השמירה עליו, הטהרה שלו, ההספד, עשיית צרכיו של המת, הם כל כך חשובים, עד שאנחנו רואים שבהלכה כל הטעם שהאונן פטור מכל המצוות והוא אינו מצטרף למניין, כי הוא חייב לטפל בענייני הנפטר, שיהיה פנוי לטפל בענייני המת. לכן כשזה לא באותו עיר, או מרגע שמסר אותו לכתפים, משתנה הדין. עכשיו יש עוד דבר, חכמי הקבלה כתבו שכיוון שהשכינה נמצאת איתו לשמור עליו, אז מי שמלווה את המת כאילו ליווה את השכינה. כי ממש השכינה, אור השם יתברך, נמצא עם המת ושומר עליו. הזכרנו שהדבר הראשון צריך לעשות, היו מכסים את פניו בסדין נקי וגם את כל גופו. והסיבה היא שלא יתראה שום עבר מעבריו החוצה, אלא כולו יהיה מכוסה, שלא יביטו עליו החיצונים והמקטרגים ולא יקטרגו עליו. ובפרט על המצח ששמה רשומים עוונות, זה טעם אחד, שמצד שהחיצונים לא יסתכלו לו על הפנים. טעם שני, ביזיון. אדם בעיקר בעל ילין, נמשל כבהמות נדמו. זה הטעם שאין להסתכל בפני המת. אז זה ביזיון בשבילו שהוא שוכב ככה. וטעם שלישי, יש גם בהסתכלות במת. כמו שראינו להבדיל, מסתכל באדם רשע או מסתכל בדבר אסור, גם מסתכל בפני המת, זה גורם לאדם נזק. כי העין זה רומז למעלה, באור עליון. ויש עוד טעם, אמרו, כיוון שהוא הביט בפני השכינה, והערה של השכינה נמצאת, אז מכסים את הפנים. עכשיו, במשנה כתוב כדי שימתין. ורבי חיים ויטל כותב שמורידים אותו לקרקע, משנה כתוב כדי שימתין, רבי חיים ויטל כותב שזה יהיה לו במקום סקילה. וכך מובא שבנו, הוא ציווה את בנו רבי שמואל ויטל שיעשה לו כך, כך מובא בשולחן ערוך האריזל, שנוהגים לומר בשעה שמניחים אותו על הקרקע, אחרי שמוציאים אותו מהמיטה, שמים אותו על הרצפה, שיהיה לו כפרה, אומרים בית יעקב לכו ונלכה באור השם, אלוהים דיבר ויקרא ארץ, ארץ. שלוש פעמים, ואז מדליקים נר, שהנשמה נמצאת שם, היא שומרת עליו, היא לא מסתלקת עד שהוא נקבר. יש נוהגים להדליק 26 נרות, על המת עד שעת הלוויה. יש מדליקים שבע, יש מדליקים אחד, אחד המרבה ואחד הממית. הנר אמרנו, נר אלוהים, נר השם נשמת אדם, והנר יש בו שלהבת, יש בו בשלהבת שלוש גוונים, ואז השכינה באה ושומרת לאור הנר, ונר עומד לאור. ואור זה דבר שבא מלמעלה, כי נר מצווה ותורה אור. עכשיו עוד דבר, אמרו שהנשמה הנפרדת היא דבר ראשון עושה משתחווה לפני השם יתברך. זה פסוק, הגמרא דרשה, כי לי תכרע כל ברך, תשמע כל לשון. כי לי תכרע כל ברך זה יום המיטה, תשמע כל לשון זה יום הלידה. והיא, אז משבעים אותה, שלא תגלה מכל מה שהיא רואה פה בעולם, אלא ברשות. זה הדבר הראשון שהיא עושה. משתחווה ונשבעת. עכשיו, כתוב, כל עוד ולא רחצים אותו, הוא יודע כל מה שמתרחש ושומע הכל, ורואה הכל, כמו בחיים. אין שום הבדל. אחרי שרוחצים אותו, הוא כבר לא קשור לעולם, כמו מתוך החלום. הוא שומע, כך הגמרא אומרת, שהמת שומע כלוסו כמתוך החלום, כמו אחד שבחלום שומע מדברים. למה? עד הרחיצה עדיין יש בו קשר עם העולם הזה. אחרי שרוחצים או מטהרים אותו, הוא כבר מנתק את עצמו, לכן זה יקרא טהרה. אז מתקיים בו וטהרו וקידשו, ואז הוא זוכה, רואה את אור של מעיין גן עדן, וכל העניינים של העולם הזה הולכים ומתבטלים ממנו, ולכן במים, דווקא מים, מים זה חסד, יש נוהגים גם להוסיף במים משושנים, סוד השכינה, שהיא השושנה העליונה, היו כאלה שהיו שמים הדסים בתוך המים, כיוון שההדס רומז לשלושה אבות, ורוצה לעורר חמי האבות עליו, הזכות של האבות. עכשיו צריך לדעת שהזוהר מאוד החמיר בהלנת מת ועיכובו שלא קוברים אותו. שכן הוא אמר שם בפירוש שהנשמה לא יכולה לעלות ולראות את פני השם, ולא יכולה לשבת עם חיצתה עד שקוברים קודם את הגוף. ובפרט בירושלים, שהיא פלטרין של מלך, כל זמנה דלה התקבר גופה, נשמתה לעלת כמי קודשה וריחו. הרבה בפירוש. ועוד, וזה צער גדול לנשמה, שהיא רואה את הגוף ככה, לכן צריך להיזהר, לקחת את הנשמה, את הגוף מהר, ולקבור אותו מה שיותר מהר. עכשיו, עוד דבר כתבו, אותו חדר שהמת נמצא שם, זהרו שאישה שהיא לא טהורה לא תיכנס לחדר הזה. יכולה לגרום לו הרבה רעה וצער לנשמה. עכשיו, מלבישים אותו בגדי פשטן, צריך פשטן, שפשטן מגן מהמקטרגים. כמו שאמרנו, יש כאלה שתופרים את זה עוד בחיים, נוהגים שדווקא האישה תתפור אותם. למה? כיוון שהיא גרמה מיתה לעולם, והמדרש אומר, מפני מה הנשים הולכות אל המת בתחילה, שומעים שיש מת באיזה בית לא עלינו, הראשונים לבוא לשם זה הנשים, על פני שהם גרמו מיתה לעולם. אז עכשיו, איש שתכין את הצרכים של המת, אז יש כאלה שהיו נהגים באותה שעה, ויש תופרים לפניכם, מכינים. זה על ידי זה מתקנת את הכללה שהיא קלקלה בעולם. וגם כתוב, דרשה, שמר, דרשה צמר ופשתים, ותעש וחלת כפיה, רמזו את זה גם על זה, על העניין של התכריכים, שעל ידי זה היא זוכה גם כן לתקן את החטא שלה. זה השייכות שיש לה עם האבון הזה. וגם, אחרי זה יש עוד דבר, התכריכים שמים תמיד קשרים. כשמוליכים אותו בלוויה הוא קשור, זאת אומרת התרכיכים עצמם קשורים, אבל כשמורידים אותו לקבר זה כאן צריך להיזהר. הרבה פעמים החברה הקדישה לא שמים לב ועושים מה שעולה בדעתם. צריך להקפיד עליהם שלא יסתמו את הגולל עד שיפתחו את הקשרים, אבל בפירוש אחרת גורמים לו צער גדול, הוא לא יכול לעלות למעלה. אז נוהגים לפתוח את הקשרים. יש מהם אומרים שניים אנחנו פותחים, אחד לא, אל תשמעו להם, מי שנמצא שם מצווה עליו, ידרוש את זה בכל תוקף. שאת כל הקשרים, יש לו קשרים ליד הראש, ויש ליד החזה, ויש ליד הרגליים. שני, כמו שרוכים שיוצאים מהתכריכים שקושרים בהם. את זה חייבים לפתוח. בלוויה זה קשור. אבל אחר כך צריך לפתוח. והעניין הוא שפותחים את הקשרים, למה? הרמז הוא שהנפש, רוח, נשמה, עכשיו חופשים כל אחד לעלות למקומם עד זמן תחיית המתים. אם לא עושים את זה, כמו שמלבישים אותו בגשמיות, ככה המלאכים ברוחניות. עכשיו, אם יש קשר, זה יכול להפריע. וגם כתוב שאפילו שהתכריכים נרקבו, עבר עליהם מאות שנים ואלפים של שנים, עדיין הרוחניות שלהם קיימת. לכל בגד יש לו דמות רוחנית, שהדמות הרוחנית הזאת לא נאבדת. הגשמיות הולכת, וככה כותב ספר חסידים. בתף תף שין כפתת כותב שאפילו שנרקבים התכריכים, הקיום שלהם נמצא למעלה. לכן צריך להיזהר שהכל יהיה מפשטן. גם חוץ התפירה של הבגד יהיה מפשטן. שלא יהיה שום חוץ של דבר אחר. כך כותב גם הרמב״ם בהלכות אבל, פרק ד'. והרוקח כתב שיש איזה סוד עצום. לכן הכהן הגדול ביום הכיפורים, שהיה נכנס לפני ולפנים, היה לובש דווקא בגדי לבן, עשויים מפשטן טהור, כיוון שזה שומר עליו שלא יבוא שום מזיק. ככה פתחי תשובה שם באורי דעה, גם כן הביא בשינון ב' וילקוט ראובני, ועוד ועוד בלי סוף. ראינו, כל המפרשים העריכו מאוד בעניין המעלה של הפשטן. גם בחיים, מי שלובש בגד פשטן, הוא שמור מקשפים, שמור מעין הרע, שמור ממזיקים. כך מובא אצל יוסף הצדיק, המדרש אומר שילביש אותו בגדי שש, כרי שמצרים מלאה קשפים וחרטומים כולם, מה עשה פרעה? פחד עליו שלא יעשו עליו עין הרע, הלביש אותו בגדי פשטן. כן. עכשיו, לאיש עוטפים אותו בתלית, והתלית תלית גדול, מראשו ועד רגליו, שכל הגוף יהיה עטוף בתוך התלית. כי הוא צריך שמירה מעולה יותר מהאישה. האישה מצבה הרבה יותר קל והרבה יותר נוח מפתירה מאשר האיש. האיש צריך הרבה הרבה עבודה. ככה הביא בזוהר משפטים על הפסוק בלגדו בא, שהנשמה שמורה כאשר יש לה את הבגד הזה שהוא הטלית. ומכאן למדו לעוטפו בטלית שהטלית הוא בגד מצווה. כך הביא גם רבי יעקב חי שאלתיאל ניניו בספרו אמת ליעקב במערכת למד לבוש. שם הוא כותב, המלבוש של האדם בעולם הבא זה ציצית וגם התפילין. הוא אומר, וזה הטעם שנוהגים בעיר הקודש ירושלים. המנהג הזה התחיל מפה והתפשט אחר כך לכל העולם. זה היה סך הכל כמה מאות שנים שהמנהג התחיל, שעוטפים את הנפטר בטלית. הוא אומר, כי הטלית זה שמים אותו על המת. הוא אומר, יש לי עוד טעם, והטעם הוא שהטלית נקרא אור מקיף, ואין כמו אור מקיף הדוחה את הקליפות. ואגב, גם עוד הערה, עכשיו ימי החורף, יש הרבה אנשים באים לבית הכנסת עצלנים, בפרט בשבתות. ואז הם באים עם הטלית מהבית, ועל זה הם לובשים מעיל גשם. עושים את הכנסת, נשארים עם המעיל על הטלית, והם עושים טעות גמורה. והם מתפללים. היה אחד גם, עד כדי כך, עלה לתורה גם כן בצורה כזאת. טוב, גם עלייה לתורה, עלייה לתורה עד כדי כך. עלה לתורה והטלית גדול מתחת למעיל. זה לא לפי הפשט, לפי הקבלה זה חמור מאוד מאוד. כיוון שטלית גדול יש בו עניין שהוא נקרא אור מקיף, והוא צריך להיות מעל כל הבגדים. אז טוב, בדרך אפשר ללכת עם טלית מתחת למעיל. אז שבוא לבית הכנסת, יפשוט את המעיל, או ואם קר לו, אז שיפשוט את המעיל, יוציא את הטלית, ילבש את המעיל, ועל המעיל ילבש את הטלית. אבל לא לובשים טלית, טלית תמיד צריך להיות מבחוץ. עכשיו אותו דבר להבדיל בין המתים לבין החיים, הנפטר הזה צריך לעטוף אותו כולו בטלית. אבל מה, האמת שיש הלכה משום לא עיג לרש. איך עושים? אז לוקחים כנף אחת וקושרים אותה. ואז ממילא ברגע שאתה קושר, זה עגול, ואז זה פטור מציצית, וזה לא נקרא ציצית. אבל זה מצד דין של ציצית ששומר, ושומר, כי סוף סוף זה בגד של מצווה. כי מה הזוהר אומר? אני צריך בבגדו בא בגד של ציצית של מצווה. אז יש בגד של מצווה. אבל מצד לא עיג לרש אין, כי זה לא קשר, אתה לא יכול לברך על זה. זה אין לו כנף אחת, כנף אחת שלא קשורה. לכן, בזה יהיה בעיה. עכשיו, לא משנה. לא, סוג. היה מעשה, הם מוציאים, לובשים את זה. זה תלית שלו בדרך כלל. אין בזה שום דבר. אז שאלת אם לקבור, היה מעשה מעגן עם הגאון בעל יסוד ושורש העבודה, רבי אלכסנדר זיסקין, שהיה איש קדוש ונורא. הוא כתב צוואה נוראה, כתב מה שיעשו לו אחרי הפטירה. בין הצוואה כתב שיעשו לו ארבע מיטות בדין, דברים נוראים. בין הדברים הוא כתב שילבישו אותו טלית קטן עם ציציות ויקברו אותו עם הטלית. ישבו בית הדין של העיר לדון האם לבצע את הצוואה או לא, היה ויכוח גדול. אבל מה, את ארבע מיטות בדין הם היו חייבים, הוא כתב שם, הצוואה שלו מודפסת בסוף ספרו יסוד ושורש העבודה. כותב שם שאם לא יעשו כן, אין אם אוכל להם. ואין קום מהם בעולם האמת. אז הם פחדו. הוא כתב למשל שיחזיקו אותו אנשי החברה הקדישה אחרי שתהרו אותו, ירימו אותו בגובה הכתפיים ויעזבו אותו שיפול על הרצפה, יהיה לו סקילה. באמת, אם מזיזים מת צריכים לבקש מחילה. אז הם פחדו, בסוף עשו את זה, לא היה ברירה. אבל בסוף מה היה? הדבר האחרון היה תלית. אז הם דנו שזה אסור, לא היה גלרש, אסור לקבור מת עם תלית. וגם, זה תלית שהיא ראויה לשם מצווה, איך אתה לוקח וגונז אותה? אסור, צריך להשתמש בה. החליטו, אז אמרו שאסור, אסור, אבל הבדין אמרו, אנחנו לא לוקחים את זה על עצמנו, והמחרה הקדישה אמרו, מה, אתם לא לוקחים על עצמכם, אנחנו ניקח, נקבור אותו עם התלית. עצרו אותו בתלית, באו לקבור אותו, שורידו אותו לקבר, יאחז הכנף באחד הכלונסאות, ונקרע, והתלית נפסלה. אמרו, אם כן, הכל יסתדר. אנחנו פחדנו לקבור אותו עם תלית, הנה מהשמיים אסור שהתלית נפסלה. כך רואים שהקדוש ברוך הוא עושה את רצון הצדיקים, וגם שלא ייפגע, לא ההלכה תיפגע, וגם רצון הצדיקים יהיה כמו שצריך. עכשיו יוצא, אנחנו חוזר לענייננו, יוצא שזה העניין של התלית, אמרנו כבר, וזה סודו עצום, זה כותב אותו רבי יעקב חי שעתיה ניניו. יש נוהגים גם לומר שיר השירים לפני כן, זאת אומרת אם מחכים עד שיהיה לוויה, אומרים את כל שיר השירים מילה במילה בכל נעים, כי זה שבח הגדול יותר מכל השבחים. וידוע שהמקטרגים תמיד שומעים שבחו של השם יתברך בורחים. לכן לפני התפילה תמיד יש לנו, לפני העמידה שחרית, אומרים את השבח שלה ביוצר, ביוצר משרתים, השם משרתיו, כולם עומדים ברום עולם. בשבת עוד יותר אנחנו מוסיפים אל אדון כל המעשים. החיצונים שומעים את זה, בורחים ומסתלקים. ואז המקטרגים עוזבים אותו והולכים. עכשיו זה גורם גילוי השכינה, וגם אמרו שהשיר השירים מעורר אהבת השם יתברך לישראל, ועל ידי זה השכינה באה, ואז היא שומרת עליו, ולכן גם כן אומרים דברי תורה, כדי לגרש אותם. עכשיו הגמרא כתוב, מסכת כתובות, אמרו עליו על רבי יהודה בר אלעאי, שהיה מבטל תורה, תלמוד תורה, להוצאת המת ולהכנסת כלה. אמרה ממשיכה ואומרת, באמת דברים אמורים שאין עמו כל צורכו, אין מספיק אנשים לפי הכבוד שלו, אבל יש עמו כל צורכו, אין מבטלים. כמה זה כל צורכו? אמר רב שמואל בר איני, מי שמד רב, תרסר אלפי גברי, שיטה אלפי שיפורי. 12,000 אנשים, 12,000 אנשים, ו-6,000 שופרות, הכוונה הראשי אמר, מכריזים שמודיעים על הלוויה. זה שיש היום רמקול, זה סתם לא עגל הרש זה. זה היו 6,000 שופרות מודיעים, יש מת, צריכים לבוא ללוויה שלו. אז רואים שכמה מעלת הלוויית המת היא חשובה מאוד. עכשיו, בזוהר כתוב, סגולה שאדם שמלווה מת, הוא יזכה לאריכות ימים וגם בעולם האמת. גם פה וגם בעולם האמת. ידוע, אז זוכים לזה זכויות גדולות. ולכן, כדי להוסיף גם זכויות למת, נותנים גם צדקה. היו נוהגים בירושלים שהיה השמש של בית הכנסת, מסתופר עם קופה של צדקה, וכולם נותנים צדקה, זה כדי לגרש את המזיקים ולהוסיף זכות למת. עכשיו, כל פרוטה ופרוטה שנותנים, מחוץ למצווה של זה שתורם, יש מצווה למת, כאילו הוא כעת תרם. זה גם כן חשוב. עכשיו, יש עוד מנהג, שנהגו שמחלקים צדקה 3 פעמים מהמשפחה. האחד בשעה שמוציאים את המת מהפתח. אז הדין מתעורר, לוקחים איזה מטבע ומפרישים לצדקה. אם אין עני במקום, אז מפרישים, אומרים זה יהיה צדקה לנשמתו. עוד אחד בשעה שיוצאים מהרחוב האחרון שבעיר. נגיד מגיעים לפני בית הלוויות, לפני בית הקברות, הרחוב האחרון, הבית האחרון, שם מוציאים עוד פעם שנייה. פעם שלישית שמגיעים לבית הקברות. זה 3 מקומות שמקטרגים, רוצים לקטרג עליו. אלה 3 מקומות שנותנים שם צדקה. הזוהר כתוב שמוליכים את המת לבית החיים, אז מכריזים עליו, תנו כבוד לדיוק כאן המלך. ואם הוא רשע, אומרים אוי לו לפלוני, טוב לו שלא נברא. ולכן צריך להיזהר מאוד שנשים לא יצאו לבית הקברות, ובעיקר שלא יתערבבו בלוויה בין האנשים. מה יש מחלוקת המפרשים, האם זה הסיבה שהם יתערבבו, או בכלל שלא יראו. מהגמרא משמע שלא יראו אותם, שלא יראו אותם, שלא יראו הגברים את הנשים. הזוהר גם כן העריך בזה הרבה, בהרבה מקומות, וכתב הרמ"א, כיוון שהם גרמו מוות לעולם, אם הוא יפגוש אותם, זה סכנה גדולה, בפרט אם חס ושלום, חלילה וחס, מישהו יישא עיניו ויביט באיזה אישה, ואם חלילה יהיה איזה הרהור, זה היום ונורא מה שזה יכול לגרום. והזוהר אמר שכל האסונות שיש בעולם זה בגלל זה, אלא מה, זה לא מיד קורה, זה לוקח לפעמים שנה, שנתיים, קורה מה שקורה, והכל קרה מפני שנשים מתערבבו עם אנשים בשעת לוויה. ולכן זה הדבר הכי חמור, זה גמרא מפורשת. עכשיו גם... כן. עכשיו יש גם מעלת הקבורה. מעלת הקבורה היא חשובה מאוד. הפוסקים אמרו כמה צריך ללוות, חייב 400. יש בזה הלכות הלכות. אם זה האדם שהיה מלמד תורה לרבים, צריכים ללכת עד מקומו. אלא אם כן, האיש אנוס, אתה אנוס, יש לך שיעור תורה לרבים, או אתה צריך תרות באיזה דבר מצווה עוברת וכדומה. אבל אם זה היה סתם יהודי, יש מצווה ללוותו 400, זה חייב. זה, בזה אין חילוק. כל יהודי ויהודייה צריכים ללוות אותם לפחות 400. יש בזה תועלת גדולה למת. לא, לא משנה. כל עוד והלוויה נמצאת, הוא צריך ליווי. עכשיו, קבורה. קבורה היא מין... לא, ללוות, ללכת אחרי. אמרנו כבר שאין עניין בנסיעת המיטה, העיקר שיש מי שנושא את המיטה. אז היום זה האוטו. מה לעשות? הצמיגים. הם... כי זה היה דבר חדש. כן. לא, הם חששו עוד דבר, כיוון שזה היה דומה לגויים, היה מנהגי גויים בזה. שהם עשו צבע, עשו בתחלה, הם התחילו עגלה וסוסים, זה האמת, הגויים ככה עושים. הנוצרים, יש להם טקס, עד היום הם עושים ככה, לוקחים סוסים, שמת נשיא ארצות הברית, אז קנדי, רצחו אותו. אז הביאו עגלה שחורה וסוסים שחורים, וסוס אחד לבן עם עוקף הפוך הלך. גם אחריו. אז אמרו שזה מנהגי גויים, אבל האמת שאין בכך כלום. מה? ואם היום בימינו, בפרט אם נפטר איזה אדם מפורסם, לא עלינו, אז תאר לך שכל אחד רוצה לגוע במיטה, אין דרך אלא להכניס אותו לתוך רכב, לשמור עליו, וגם זה כולי היי ואולי. טוב, עכשיו הקבורה עצמה, הקבורה עצמה, כתוב במסכת סנהדרין בדף מ"ו, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, רמז לקבורה מן התורה מנין, תאמרו למה כי קבור תקברנו. כך כתב הרמב״ם גם כן בהלכות אבל בפרק י"ד, הרמב״ם אמר ככה, אם ציווה שלא יקבר, מת שציווה שלא יקברו אותו, כמו שיש לצערנו הרבה טיפשים היום מתים, ובמותו תרם את גופתו למדע. אז וביקורי נא להימנע מביקורי תנחומים. אז אלה, מה איתם? הוא כותב הרמב״ם, אין שומעים לו שהקבורה מצווה שנאמר כי קבור תקברנו. גם הגמרא מסכת בבא מציעא כתבה, והודעתה להם זה בית חייהם. את הדרך זו גמילות חסדים. ילכו זה ביקור חולים. בא, ילכו בא. בא זו קבורה. אז יוצא שהיא חשובה מאוד. וגם המדרש אומר שאין לעקר קבורה, כמו שכתוב אצל רחל אמנו. ותמות רחל ותקבר בדרך אפרתה, סמוך למיטה קבורה. זאת אומרת, ככל האפשר לא לעכב את זה. עכשיו, מקום הקבורה. יש, ידוע, שבח הקבורה בארץ ישראל חשוב מאוד. אמר מסכת כתובות, בסוף המסכת, אמר רב ענן כל הקבור בארץ ישראל, כאילו קבור תחת המזבח. כתיב אחרי המזבח אדמה תעשה לי, וכתיב הטעם וכיפר אדמתו עמו, אדמה אדמה. אגב, הזוהר אמר שאצל הגויים כתוב מזבח אבנים. אצל הגוי, יש מזבח אדמה ויש מזבח אבנים. מה בין זה לבין זה? אמר הזוהר, הגוי זה מזבח אבנים, כי הוא אבן, ואילו היהודי זה אדמה. ובאדמה יש כפרה. ואחר כך, בפרשת החרימות, הזוהר שמה העריך מאוד מאוד באיסור של העלות מת מחוץ לארץ, ארץ ישראל. וגם יש דבר כזה בירושלמי, מסכת כלאיים בפרק ט', שם מובא מעשה רבי בר קריה ורבי אליעזר היו הולכים וראו על גבול ארץ ישראל באים יהודים מבבל ומביאים ארונות של מתים, חוצים את הירדן ומביאים אותם לארץ ישראל. אומר רבי בר קריה לרבי רזר, תראה את אלה, האנשים האלה, קיימים את הפסוק ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. בחייהם לא רצו לגור בארץ ישראל, עכשיו אחרי מותם רוצים להיקבר בה. מה ענה לו רבי רזר? אמר לו, אפילו אחי, כיוון שבאים לארץ, מניחים עפר על הארון, מתחפר להם שנאמר וכיפר את מתו עמו, ענח להם. עכשיו יש הרבה שרצו להוכיח מכאן שהנה הירושלמי סובר שגם כן אסור להעלות מת מחוץ לארץ לארץ ישראל. הבבלי מתיר, יש מחלוקת. תלמוד בבלי מתיר, כמובן גם השולחן ערוך מתיר וגם הרמב״ם בפירוש התיר גם בתשובות. אבל יש לעומת זה הרבה שאוסרים, הזוהר החמיר מאוד מאוד. והירושלמי, אז יש אומרים שהירושלמי אדרבה, מזה שרבי נעזר ענה לו והוא שתק, רבי בר קריה שאמר אסור, הוא שתק ולא ענה על דבריו, משמע שגם הירושלמי מסכים שמותר ברגע שהם מתכוונים לשם שמיים כדי שיתחפר להם. כי מתי זה היה אסור? דווקא אם סתם עושים את ארץ ישראל בית כפרות, ושם את המקום ההנאות והאכילה והשתייה שלהם. אבל כאלה שהם לא בשביל בית כפרות, אלא בשביל כפרה הם עושים את זה, אז יש בזה צד להתיר. בכל אופן זה, זהו. עכשיו, אגב, השח ביורה דעה כותב הלכה, מביא את זה גם, זה בשם ספר חסידים, שאם יש בית קברות בעיר ומוציאים מת מעיר אחת לעיר שנייה, המתים הקבורים בבית הקברות שבעיר הזאת מצטערים ומתרגזים ומקטרגים עליו. ואומרים כאילו אנחנו לא ראויים שהוא יקבר איתנו, והוא מחפש לו מקום אחר יותר אריסטוקרטי, יותר כבוד. אומר השח, לכן צריך להיזהר, לפעמים יש צער וביזיון למתים הקבורים באותה עיר. אז איך שאין, יש סיבה, אז הוא אומר, זה מובן. למשל, קברי אבותיו, לוקחים אותו לקברי אבותיו. או שהוא קרא לו קבר בחיים כבר לפני כן. אז זה לא. הם כבר יודעים שהוא יש לו קבר מוכן שם. אבל מדובר כשאין סיבה, וסתם, המשפחה מאיזה סיבות אחרות, הם רוצים להוציא אותו מהעיר לעיר, זה לא לעשות. עכשיו, אגב, בהלכה ביורה דעה גם כתוב, אסור לקבור, כמו שהזכרנו מקודם, רשע אצל צדיק, לכן רשע או צדיק אצל בינוני, צדיק שלא גמור אצל צדיק גמור. והרמ"א מפנו כותב שאיסורו מן התורה הלכה למשה מסיני, והזריז לפנותו הרי זה משובח. ספר חסידים כותב שהרשע שקוברים אותו יש לו ריח רע כמו שירותים, כבית הכיסא, כך לשונו. אומר ומסכנים כל אלה שקבורים סביבתו. לכן אגב יוצא מזה שלא טוב אלה שהולכים לפעמים לבקר במקומות מסוימים בירושלים, נרמוז לכם בסביבות בית וגן, הולכים שם על החלקות ההם, זה לא טוב. אם הספר חסידים אומר שהריח רע כבית הכיסא, קשה מאוד. הוא אומר והמתים מרגישים בצער הרשע, שקוברים רשע לידם, הם סובלים בגללו, ומונעים ממנו סודות ואורות, וטוב שיקבר גם האדם אצל אבותיו או קרוביו, כמו שכתוב בירושלמי. במועד קטן, שם הירושלמי הביא, נוח לו לאדם שינוח אצל אבותם. למשל, אדם שנפטר ולא יודעים איפה הוא רצה, פה או פה, אם תמצא מקום ליד אבותיו, כדאי. יש לזה מצווה גדולה. אבל יזהרו שלא לקבור איש ליד אישה שאינה אשתו או אמו. יתירו רק אם זאת אמו או אשתו, מותר. ויש מי שכתב, זה הגאון רבי משה פיינשטיין, שאם היה מעשה בארצות הברית שקברו איש ליד אישה שהיא לא אשתו, והוא ציווה למשפחת האישה שיוציאו את האישה מהקבר 10 שנים אחרי שהיא נקברה שם ויעבירו אותה למקום אחר. והזוהר החמיר בזה גם כן מאוד, שלא לקבור איש ליד אישה שאינה אשתו. ותדעו שהיום החברות קדישה לא כולם, ברובם כמעט לא שמים לב על הדבר הזה, כולל ירושלים גם. ואתה רואה בפירוש, אתה יכול לראות את זה בבית הקברות, תראה קברות, לפעמים יש רבנים גאונים שלידם קבורים נשים שהם לא נשותיהם, וזה אסור. הרמ"א כותב שיש להם צער בשעת חיית המתים, שהם יקומו, אז יקום גבר ולידו תקום אישה שהיא לא אשתו, לא צנוע. לכן זה אחד הדברים שיש לתת את הדעת על זה, שזה בידי האנשים למנוע את זה. עכשיו המקור, גם כמו שאמרנו, פרשת שלח לך, אמר שם, וכול להוא דחר ונוקבה כחדה, סידורה דלהון, נשים לגבי נשים ודחורים לגבי דחורים. עד היום, עד היום, לא, זה כנראה שזה שונה. עד היום בטבריה, ככה נוהגים, בטבריה בכלל לא קוברים באותה שורה, אפילו את אשתו. קוברים שורה גברים, שורה נשים. זה שורה שלמה, כולם נשים. אחר כך שורה שלמה, כולם גברים. ואז זה ככה שומרים על גדרי הצניעות. אני לא יודע למה היום לא שומרים. עדיף להיקבר בירושלים. יש מעלה בקבורה בירושלים מצד שהוא קרוב למקדש. אבל גם בזה יש חילוקי דעות. יש מי שאומר שאם הוא לא גר בירושלים, אז לא כדאי להביא אותו. שיקבר בעיר שלו. העיקר כל ארץ ישראל. לא כתוב בגמרא כל הקבור בירושלים. אמר אבל אין כל הקבור בארץ ישראל. כאילו קבור אצל המזבח. סתם יש להם דמיון. נוף, אולי ענייני נוף, ענייני זה, אני לא יודע. בהר הזיתים בכלל לא מצווה להיקבר שם, כי שם יש, לא עכשיו, לפני 300 שנה, כותב בעל גלילות ארץ ישראל, וראיתי את הר הזיתים שהם שלושה קומות קברים זה על גבי זה. לפני 300 שנה. מה נגיד היום? היום זה דבר ידוע, בלי סוף, שיש שם קברים אחד על גבי השני. אז לכן בוודאי שאין בזה מצווה. זה לפי הערכה, בטח זה תופס. קומות, כן, זה תופס. עד שאתה מדבר על קומות, אני אדבר איתך על מרחקים, היום בכלל זה לא לפי הערכה. החקרי לב, החקרי לב היה ראשון לציון פה, סבא של רבי חיים פלאצ'י, רבי חיים דוד חזן, חד בדרה קראו לו. הוא כותב באיגרת, הוא באתי לירושלים, הוא כותב שאיכשהו נבהל, הוא נדהם לראות, שהקברות סמוכות זו אצל זו ואין ביניהם אפילו לא חצי אמה ולא טפח או טפחיים. מה אנחנו נגיד על היום שאתה לא יכול לעבור בין המצבות? זה ודאי אסור, זה נגד ההלכה גם. נגיע בלי נדר לזה גם. עכשיו, מה פירוש? בצוללת או מה? כן. לא, הם מייבשים את הים. כן, זה משהו אחר. כן, זה מותר, מה יש בזה? אין שום בעיה. עכשיו, יש נוהגים לשלוח 10 אנשים לפני זה, לפני הלוויה, שיקראו ליד הקבר איזה מזמורים כדי שתשרה שם שכינה. כמו מזמור לדוד עבור השם בני אלים וכדומה, כדי שיסתלקו החיצונים מעל אותו מקום. ויש נוהגים שבחייהם עושים את זה, מכינים קבר והולכים לשם מדי פעם, אומרים וינועם יושב בסתר, פתיחת אליהו, משניות, ותהילים עם השם של האדם. עוד בחייו, הוא קורא את זה שם, כדי שיהיה זה. עכשיו יש הלכה, חם נפתלי, הלכה, עומק הקבר, לכתחילה צריך שיהיה לפי, למהדרין, 1.70 מטר. וציוו חכמים, כן, שככה יעשו. עכשיו, בירושלים היו נוהגים עד לפני דור, 1.30 מטר עד 1.40 מטר, עשו איזה אינפלציה. היה בהתחלה 1.70 מטר קומת אדם. אחר כך עשו 1.30 מטר, 1.40 מטר. העניין הוא שצריך שיהיה רשות בפני עצמה. העמק שאלה דן בזה, הוא אומר די ב10 טפחים. זה רשות בפני עצמה, כדי שהאמת יהיה רשות בפני עצמו. עכשיו כולם אומרים, עתה בעוונותינו הרבים, אין מקפידים בזה, כתחילה צריך שיהיה 400 וגם 400 שטח, וכתוב אין לך אדם שאין לו 400 בארץ ישראל. אז 400 בכל הכיוונים, הכוונה בעומק 400 ובצדדים גם 400. איפה תמצא דבר כזה היום? לא תמצא. עכשיו בין אחד לחברו כמה, גם בזה יש דעות שונות בהלכה. יש הבית יוסף, ביורה דעה שין סמך ג' הביא בשם רב היי גאון. וגם החכם צבי כותבים שצריך שיהיה מרחק בין קבר לקבר. חזון איש כותב 3 טפחים לפחות. זה הכי הכי פחות שיהיה מרחק. היום אף אחד לא עושה את זה. לא חשוב, כל קבר צריך להיות מרחק, כי כל מת צריך את המנוחה שלו. כל אחד יש לו את הפרטיות שלו. דנים אותו, לא משנה, שעשו מצבה כפולה, עיקר למטה שהם יהיו מרוחקים מה שצריך. עכשיו, כותב החקרי לב, בירושלים הלכתי לחצוב לי קבר, ובעיניי ראיתי רחוק טפח או טפחיים. וחקרתי וידעתי שחדשים מקרוב באו ונהגו כן הקברנים. והוא כותב אחר כך שלדעתו צריך 9 טפחים, יענו 4.5. נו, זה העמק שאלה הביא עומק של 10 טפחים, אבל כאן רואים שצריך מרחק, אז צריך שיהיה מרחק לפחות. עכשיו יש עוד בעיה אחת, צריך להיזהר בה, אסור שגוי יראה את המת שהוא בתוך הקבר. היה פעם מעשה, נפטר איזה תמיד חכם אחד גדול, שהיה מקורב לשלטונות. והיה איזה איש אחד, שחשב, חמד לו לצום, בדיוק לא מצא רק בלוויה הזאת, היה לו איזה רכב שלו, של המוסד שלו, מצא שם איזה, לא פחות ולא יותר, קדי דרוזי. העלה אותו לשם. האנשים לא רגילים לראות דרוזים. דרוזים יש להם מצנפות לבנות, וזקן ארוך, זקן של זה, ואיזה חלוק מיוחד. אנשים שאלו מי זה, חשבו יהודי, לא יהודי. והביא אותו לבית הקברות. שהגיע לשם, אז אנחנו התעברנו בדבר. שמענו שמועה כזאת פעם, שאסור לצאת לגוי לראות. מיד אמרו לנו שכן, מיד מה עשינו? באנו כמה בחורים, ועמדנו בין הקדי הזה לקבר, וחסמנו אותו כל הזמן, שלא יראה. וכך כתוב, כתוב ספר חסידים מחמיר מאוד מאוד, אומר סכנה גדולה למת, שגוי רואה ומסתכל עליו בשוכבו בתוך הקבר, הוא אומר כי הוא צריך, אתה יש לך קושיה מיום טוב. כן, ביום טוב זה אין מה לעשות, אנחנו התעסקו איתו עממים, הגמרא אומרת, מת ביום טוב ראשון, התעסקו איתו עממים, זה משהו אחר. אבל כאן לא מדובר ביום טוב, כאן מדובר שיש לו יהודים שהתעסקו איתו. אז יש לו יהודים שהתעסקו איתו, והגוי סתם בא ומסתכל, ושם גם הוא לא מסתכל, הוא עסוק בעבודה שלו. הוא צריך לקבור את המת, זה משהו אחר, הוא קובר את המת והולך. אבל כאן הוא מסתכל, כותב המעבר יבוק, הקבורה בקבר יש לה תיקון גדול למת, יש לו אפר מלמטה ואפר מלמעלה. המת דוגמת אות וב בשם השם. בשם השם יש ה לפני הוו ועוד ה אחרי הוו. זה האפר שלפניו והאפר שמתחתיו והאפר ש... אומר, תדע, כמו שחזקיהו המלך נענש, כשנתן להם לראות מי זה היה שליחי מלך בבל, שם מובא בספר מלכים פרק כף, שהוא נתן לשליחי מלך בבל לראות את ספר התורה. אז אם כן, אחר כך נענש, ככה גם כן אסור לתת להם לראות את המת שהוא בתוך הקבר. אומר, ונוהגים להעמיד את הפועלים, יש פועלים גויים מאז ומתמיד היו עם המקושים והמעדרים, רחוק מקום, ולא נותנים להם לראות את הנפטר שהוא שוכב בתוך הקבר. עכשיו ידוע, המדרש הנעלם כותב, שמעלת הקבורה היא חשובה, שהקדוש ברוך הוא באותה שעה שהמת נכנס לתוך הקבר, הקדוש ברוך הוא שומר אותו, ועל ידי זה כל הזוהמה ממנו יוצאת ומתעכלת, וזה שקובר, כותב מעבר יבוק, צריך לכוון, שבשעה שאני קובר אותו, על ידי זה כל הרע שיש בו יתחלה ויתבטל ממנו, ואז הוא יישאר טהור, זך ומזוקק. וכמו שאנחנו זורעים באדמה, לוקחים חיטה וזורעים אותה באדמה ויוצא שיבולים, כך אני שם אותו כעת באפר ושם עליו אפר, והוא עתיד לצמוח, שנאמר, ויציצו מהעיר כעשב הארץ. עכשיו, לכן, זה מעלה גדולה מאוד. אותו הדבר כותב, שעל ידי קבורתו, ככה גומר את הדין מעליו מה שיותר מהר. עכשיו, בשעת הלוויה, צריך לקרוא פסוקים, הזכרנו כבר. והיא נועם ויושב בסתר, וקוראים ענה בכוח, וקוראים בשנת מות המלך עוזיהו, עד וקרא זה אל זה ואמר, קדוש קדוש קדוש, שם צבאות מלוך כל הארץ כבודו. למה זה? אומר, השכינה באה לקראתו, המלאכים מלווים אותו, וזה מרכבה, לכן צריך לקרוא פסוקים של המרכבה בספר יחזקאל. ויש נוהגים, עד בית הקברות, בית החיים אין לקרוא, לא קוראים, הולכים אותו בשתיקה. מה? עוד מעט, אנחנו נגיע. עכשיו, עוד דבר, נוהגים לעשות למת 7 הקפות, יש נוהגים לעשות למת 7 הקפות סמוך לקבר, והרדב"ז כתב שפעם אחת, אחרי שעשו הקפות למת, באה אישה ונגעה בו, בא חכם אחד ואמר שצריכים לעשות לו כעת עוד פעם מחדש 7 הקפות, וכך עשו. זאת אומרת, זה בתנאי שזה יהיה מיד לקבורה, לא ישאירו באמצע. עכשיו, מתי עושים הקפות? בימים שאין בהם תחנון, אין לעשות הקפות. ערב שבת לא עושים, ערב ראש חודש אחר חצות היום לא עושים, בלילה גם כן אסור לעשות הקפות. למי עושים? רק לגברים ולא לנשים, ומגיל 13. יש אומרים, גם לא מגיל 13, אלא רק מגיל 20. כי אין דנים את האדם, אלא מיותו בן 20, בדין של מעלה. כתוב שאין ראוי לעשותה, אלא לחכם וחסיד וירא שמיים. לא לכל אחד יעשו. עכשיו, בלילה, אפילו אחרי חצות, הרב חידה כותב שאין לעשות. כך הביא מסגרת השולחן בשמו. יש במנטובה, היו נוהגים לעשות רק לזקן מגיל 60 ומעלה. למטה מגיל 60 לא היו עושים. זאת אומרת, יש ויש. מעבר יבוא כותב שלתלמיד חכם אפילו צעיר יעשו. אחרי זה הוא מיד צריך לקבור אותו אחרי ההקפות. ואיך עושים את ההקפות? צריך לבחור 10 תלמידי חכמים, צנועים, יראי שמיים, נשואים, ושלא יהיו בעלי קרי, אוחזים אחד את ידו של חברו, בלי שום הפרדה באמצע, החזן עומד מחוץ לעיגול, והם 10 מקיפים תמת. יש כאן בעיה עם השלכת המטבעות, במנהג של ההקפות, יש בעיה עם השלכת המטבעות. יש מי שאמר שמשליחים, זה בסידור חוקת עולם הובה. יש מי שאמר שלא עושים כן, אלא זה מנהג שהובא מחוץ לארץ, אלא עיקרו היה שהיו שמים 7 אבנים, ככה גם האשכנזים בירושלים היו נוהגים, שמים 7 אבנים קטנות, וכל הקפה זורקים אבן אחת ואומרים, ולבני הפילגשים. עכשיו, שמגיעים לקבר, אומרים עליו, אל מלך יושב על כיסא רחמים, ויעבור, מורידים אותו לקבר. שיהיה מידות של רחמים, לא מזהב. הם לעניים, למה לזרוק? עכשיו, צריך להתיר את הקשרים, ואת הידיים מניחים לצדדי הגוף, שלא יהיו הידיים על הגוף, אלא הידיים יהיו בצדדים, והרגליים לכיוון בית המקדש. כל מקום שיקבר, רגליו יהיו בית המקדש, כדי, כך מובא, שכשיקום בתחיית המתים, ישר יהיו פניו אל פני בית המקדש. אחרי שסותמים את הגולל, אומרים 3 פעמים פסוק מאל כמוך. ועכשיו לוקחים עכשיו אפר ושמים. עכשיו זה ששמים אפר צריך לומר, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית. לומר את זה לפחות 3 פעמים את הפסוק הזה, בשעת הנחת האפר על הקבר עד שמגיעים לגובה הקרקע. וזה שאמרנו זה הקבורה סוד גדול, כותב המעבר יבוא, כי נקראת חסד של אמת. למה? הוא אומר, האדם כשהוא חי קרוי אדם. כשהוא מת, האלף מאדם יוצאת ונשאר דם. וממילא האלף מאמת יוצאת ונשאר מת. ומה זה האלף? אז הוא אומר ככה. אמת, אלף זה נשמה שבאה מהבינה. תף זה תפארת, זה הרוח. מם זה המלכות, שזה נפש. עכשיו, המת עצמו צורתו צורת וב. הוא ארוך, צורת כצורת וב. כשאתה לוקח אותו, שם אפר למטה, אפר למעלה, אז נהיה עכשיו יוד אפר, אפילו גרגירי אפר שמת למטה. גרגיר אפר שמת למעלה, נהיה יוד מפה, יוד מפה, וב באמצע, א'. איך עושים א'? וב באלכסון, יוד למעלה, יוד למטה. זה המת נקרא וב. ויות למעלה, יות למטה, אז ממת עשית אותו כעת אמת, וזה פירוש, ועשית עמדי חסד ואמת, אנא תקברני במצרים. זה חסד של אמת, שהעיקר הוא בארץ ישראל. ועכשיו נעבור לפרק האחרון. הפרק האחרון. פרק האחרון כתוב בקהלת, הכל היה מן העפר, והכל שב אל העפר. מי יודע? רוח בני האדם העולה היא למעלה. עכשיו יוצא, קברו את המת והספידו אותו. עכשיו מתחיל הדין. הוא רוצה ללכת למקום שלו, אבל יש דין מעכב. מה קורה איתם עכשיו? הגמרא מסכת שבת בדף קופנון ב' אומרת, קדוש ברוך הוא על גופם של צדיקים אומר, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם. ועל נשמתם הוא אומר, והייתה הנפש אדוני צרורה בצרור החיים. על גופם של רשעים הוא אומר, אין שלום אמר השם לרשעים. על נשמתם הוא אומר, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. תניא, רבי אליעזר אומר, נשמתם של צדיקים גנוזות תחת כיסא הכבוד, שנאמר, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. עכשיו באמת צריך להבין מה קורה עם הנשמה אחרי הפטירה, בפרט אחרי הקבורה, מה קורה בשבעה, מה קורה בשלושים, מה קורה ב-12 חודש, מה קורה כל שנה ביום הפטירה. כדי להבין את זה צריך לדעת שהנשמה מתחלקת לשלושה חלקים. יש בה נפש, רוח ויש נשמה. האמת שבמדרש רבה הביא, ובראשית רבה, ויהי האדם לנפש חיה, חמישה שמות נקראו לה. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. והביא לכל אחד פסוק. נפש, כי הדם הוא הנפש. רוח, מי יודע, רוח בני האדם העולה היא למעלה. נשמה, המדרש אומר, זה האופיה. מה זה אופיה? אי אפשר לעמוד על אופיה של זו. מה היא? אנחנו לא יודעים. יודעים שיש נשמה, אבל מה זה? אי אפשר להסביר. יחידה, מה זה? עכשיו יש חיה, חיה שכל האיברים מתים, אבל היא חיה. ויחידה, למה יחידה? כל האיברים הם שניים, היא יחידה. כל איבר תמצא לו זוג. אין איבר שאין לו זוג. חוץ מהנשמה שאין לה זוג, היא יחידה. אגב, מה שמעניין, הזוהר אומר שגם נשמת האיש והאישה זה נשמה אחת. שני חלקים של נשמה. אז זה יחידה, לכן היא תיקרא יחידה. אבל הגוף, בכל הדברים הגשמיים, הכל שם יש זוגות. עכשיו, מה זה נפש? מה שאומר זה כוח הצומח שבגוף. ככה הביא גם היפה תואר שם במסכת שבת. כוח הצומח שבגוף יקרא נפש. רוח זה כוח התנועה שיש בגוף. תנועתיות יש לו. זה לא דומה לצמח, לאילן שהוא לא זז, אלא כמו בעל חי. נשמה זה השכל, וזה לבעל חי כבר אין. חיה זה הכוח החיוני, והיחידה היא הכוח המקשרת ומחברת את כולם. מחלקלת כוחות רבים. בא רבנו ארי והסביר, הסבר יותר עמוק. אמר הנפש נמצאת בכבד, והיא כנגד המעשה שהאדם עושה. הרוח נמצאת בלב, והיא כנגד כוח הדיבור שהאדם מדבר. הנשמה נמצאת במוח, והיא כנגד המחשבה שהאדם חושב. נמצא, אתה עושה מצווה. עשית מצווה במעשה, תיקנת את הנפש. בדיבור את הרוח. במחשבה את הנשמה. אחר כך בכוונה זה את החיה. ברעותה דריבה, בשמחה גדולה, תיקנת גם את היחידה. עכשיו אנחנו לא ניכנס לכל הפרטים האלה, אנחנו רק יודעים שיש קשר ביניהם, וגם בעולם האמת הם מתקשרים מדי פעם, איך הנפש דרך הרוח, דרך הנשמה, דרך החיה ודרך היחידה. עכשיו, מתי הם הולכים ואיך הם מסתלקים? אנחנו ראינו בכמה מקומות מאמרים שכתוב בסתם. כשאדם נפטר והוא נקבר, אחרי שעוזבים אותו בית הקברות, שמה נמצאת הנפש על הקבר. כמו שכתוב, אך בשרו עליו יכאב, בנפשו עליו תאבן. אז היא נמצאת שמה. הרוח הולכת לה לגן עדן, והנשמה לאן עולה? לגן עדן עליון. אז זו קרא לזה נביא עוד דברה, המבוע של הבאר. זה העדן העליון. עכשיו יש לנו את הגמרא במסכת שבת, שם הרב חסדה אומר, נפשו של אדם מתאבלת עליו כל שבעה. גמרא מפורשת. למה חיוב של שבעה ימים? שנאמר, ונפשו עליו תאבל, ויעש לאביו אבל שבעת ימים. כמה זה תאבל? הוא אומר, זה שבעה ימים. כי כתוב, ויעש לאביו אבל שבעת ימים. יוצא שהנשמה נמצאת שבעה ימים, היא נמצאת פה. המהרש"א כותב, מה זה נפשו? זה לא הנפש, אלא זה הנשמה. למה? הנפש נמצאת בקבר כל הזמן. אבל הנשמה שנמצאת למעלה, היא פה בעולם התחתון, שבעה ימים ראשונים היא תהיה כאן. עד שבעה ימים ראשונים היא נמצאת, אומר, והיא מתאבלת על הגוף שהלך למקום עפר עם מוות עולה. היא לא אכפת לה מצד עצמה, היא בסדר. היא עולה לגן עדן העליון, היא יושבת שמה. אבל הגוף נמצא פה בקבר, מקום רימה ותולעה, אז היא מתאבלת עליו. יוצא שעיקר האבל הוא על הגוף. עכשיו, רבנו ארי אמר, למה יש שבעה ימים? הסביר את זה. הסביר את זה קצת יותר לעומק. הוא אמר שהאמת, הנשמה והרוח מסתלקים ישר עם הפטירה ועולים למעלה. מי שנשאר, נשארת הנפש. והנפש הזאת היא גבוהה מאוד מאוד. יש בה חלק שנקרא מקיף לחלק שנקרא פנימי. המקיף זה מה שמסובב את האדם מסביב. היום קוראים לזה הילה. לכל אדם יש לו הילה מסביבו. והפנימי זה חלק הנפש שנמצאת בתוך הגוף. הפנימי הוא קשור עם הגוף. נכון שהיא יצאה מהגוף כעת, אבל שקוברים אותו, היא הולכת ויושבת איתו בתוך הקבר. מי נשאר? המקיף הזה. המקיף הזה יש לו שבעה חלקים, הוא הולך ובא מהבית לקבר, כל יום אחד מהם הולך ומסתלק ונשאר עומד על הקבר. גם שם הוא מקיף מלמעלה. וככה, יום ראשון יש שם מקיף אחד, יום שני כבר נהיה שניים, ובבית נשארו רק חמש. וכך זה הולך עד שביום השביעי שקמים, אז גם המקיף השביעי הולך לו ועומד בקבר שם למעלה. ואגב, הוא כתב על המצבה, כאן שאלו, מתי בונים את המצבה? כתב רבנו הארי, וזה מעניין איך התהפכו היוצרות. אז הספרדים לא נהגו בזה, אלא האשכנזים. היום הספרדים נהגו במנהגי האשכנזים, והאשכנזים מנהגי הספרדים. הוא כותב, הוא משבח את מנהגי האשכנזים, שנוהגים לבנות מצבה ביום השביעי. והוא אומר, דווקא לא לפני ולא אחרי. והמצבה זה לא דווקא השיש והכתיבה וחריטת השם, לא. אלא העיקר שיהיה גובה מעל הקבר שלושה טפחים. יש שיטת הרמב"ן בתורת האדם שיהיה גובה אמה, ככה הרמב"ן כותב, שציון הנפש הוא אמה. אבל האמת, הרבה פוסקים אמרו שאפילו בשלושה טפחים די. אז די שביום השביעי ישים על הקבר אבן או בלוק או כל דבר אחר שיהיה בגובה של שלושה טפחים 24 סנטימטר. אבל לא לפני. למה אם ישים לפני, הוא אומר מה קורה? הקליפה נמצאת שם, כל השבעה ימים יש קליפה. מתי הקליפה מסתלקת? ביום השביעי, שאז כל השבע המקיפים נמצאים. ואם אתה תבנה, אז הקליפה מתאחזת שם והיא לא תצא לעולם. אז לכן אסור לבנות לפני כן, אלא רק ביום השביעי. ואחרי כן גם לא טוב, כי הנשמה רוצה, הנפש רוצה להיכנס. ואם היא נכנסת, הקליפה גם רוצה להיכנס. שבונים את המצבה, כאילו אומרים לקליפה, דירו בלקום, תיזהרו, אל תתקרבו לכאן, זה מקום שלנו. פה קבור איש פלוני אלמוני, יהודי כאן קבור. אז אין להם רשות להיכנס לשם. ואם ישאירו את הקבר בלי מצבה, בלי כלום, אז השם ישמור, תבוא הקליפה ותשרה שם, ותצער אותו. לכן, כדי לסלק מעליו את הקליפה, בונים את הציון הזה, שזה הציון יהיה כדי שהנפש נשארת שם תמיד בקבר, איפה היא יושבת? על גבי המצבה. כן, כן, כן. עכשיו, הגמרא במסכת שבת הוסיפה שם ואמרה, תניא, כל 12 חודש גופו קיים ונשמתו עולה ויורדת. לאחר 12 חודש הגוף בטל ונשמתו עולה ושוב אינה יורדת. זה דברי הגמרא. ומעניין, אותם דברים ראינו בזוהר תרומה קוף מ"א, גם כן הזוהר אומר אותו דבר. הוא אומר, כל 12 חודש הנשמה נמצאת בעולם הזה, ולכן הנפטר נתראה בחלום לקרוביו בשנה הראשונה יותר. אחרי זה כבר הוא נמצא למעלה, אין לו שייכות כל כך לעולם הזה, אז לא רואים אותו כבר בחלום. וגם בפרשת ויחי הזוהר אומר, 12 חודשים הראשונים הנפש קשורה עם הגוף שנמצא בקבר, והם נידונים כאחד. וגם הגמרא יש לנו במסכת ראש השנה, הגמרא המפורסמת, שפושעי ישראל בגופם. אז הגמרא שם אומרת שיורדים לגיהינם, נידונים בה 12 חודש, לאחר 12 חודש גופם קלה ונשמתם נשרפת. עכשיו באמת צריך להבין את העניין של 12 חודש שהנפש נמצאת בקבר, האם זה תלוי בזמן או לא תלוי בזמן, אלא בדברים אחרים. האמת, אם נדקדק בלשון הגמרא וגם בלשון הזוהר, זה לא תלוי ב-12 חודש. הגמרא אמרה, גופם קיים, זאת אומרת כל עוד, והגוף נשאר ממנו משהו, לא מדבר על שלד עצמות, לא, אלא על הבשר והאור. כל עוד נשאר מהבשר והאור עוד חלקים, אז עדיין הנפש נמצאת שמה והיא נידונת. הרי מה זה נידונת הנפש? מה שייך לידון את הנפש? יש לנו גמרא מפורסמת במסכת סנהדרין, והגמרא הזאת מופיעה גם בזוהר ובמדרש, שמשל לחיגר ולסומה, יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ הדין עמו, שמיים מעל זה הנשמה, ולארץ הדין עמו זה הגוף. הנשמה אומרת, הגוף חטא, שהרי מיום שאני יצאתי ממנו, אני פורחת באוויר למעלה. הגוף אומר, נשמה חטאה, שהרי הנה אני מיום שהוא בקבר, אני לא עושה כלום. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מרכיב אותם זה על גבי זה ודן אותם. שאלו המפרשים, מה בכי, אם חלילה וחס נפתח את הקבר, ונראה, נראה אותם נידונים, איזה נידונים? הנשמה נמצאת בפנים? זאת ועוד, מה אם מת שהושלך דומן על פני האדמה? וככה היה. אז אם מישהו עבר וראה אותו שוכב בשדה, ראה איך שדנים אותו ביחד? לא. אלא מה פירוש דנים ביחד? לא שמכניס הנשמה כמו בחיים. אי אפשר להחזיר אותו לחיים עד תחיית המתים. אלא מוריד את הנפש ואומר לה, תעמדי פה ליד הגוף הזה שחטאת איתו, וביחד תסבלי ותראי את המכות. מה זה דומה? הראשית חוכמה מביא שאבא שלו חינך את הבן שלו, והבן שלו חילל שבת. כשהבן מת, מביאים אותו לגיהינם להעניש אותו. ההורים נמצאים בגן עדן, אומר הראשית חוכמה, מוציאים את ההורים מגן עדן, ואומרים בואו בואו, רוצים לראות לכם משהו, והם לא יודעים מה, מביאים אותם, מראים להם איך שמענישים את הבן. הנה זה הבן שהשארתם, רק רצינו שתדעו ותראו. אז הם מסתכלים, עצם ההסתכלות הזאת זה כבר צער. אותו הדבר הנפש. הנפש הזאת, כל עוד והגוף קיים, הוא עשה חטאים ונפרעים ממנו בקבר, הנפש נמצאת שם והיא רואה את זה. וזה אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבן. קשר עמה בבשר המת כמחת בשר החי. אמרו, מה פירוש? אבכי אם תדקור את המת הוא ירגיש משהו, הוא לא מרגיש כלום. אז איך מותר להשתיל איברים כדי להציל חיים? להשתיל איברים של מת מותר. נודע ביהודה ועוד פוסקים כתבו, אם יש לנו מפנינו באמת מקרה שאנחנו יודעים שאף אחד לא יגנוב שם איברים ולא יעשו בזה כל מיני מסחר וכל מיני דברים להציל, בוודאי. זה מצווה גדולה. אז איך? איך אתה עושה את זה? הרי הוא כואב לו, אומר לא ממש כואב, אלא ניבול, דבר שיש בו ניבול. אגב, רוב הפוסקים אומרים ניבול מת ומדאורייתא. זאת אומרת, אסור לנבל את המת, לגרום לו ביזיון מדין תורה. זה חמור מאוד. אז נמצא שזה פירושו שהוא דן אותם ביחד. עכשיו, כמה זמן נמשך הדין הזה? בזוהר כאן וגם בגמרא ראינו 12 חודש. מקום אחר הזוהר אומר 30 יום. שזה 30 יום הדין של האדם בקבר. כל אותם בחלק ב' בדף קופצד ט' אומר הזוהר בפירוש ש30 יום דנים. כן, אנחנו נגיע לזה. אז עניין ההתפוררות של הגוף זה לא בכל מקרה, זה לא לכולם שווה. עכשיו, איך זה 30 יום? אז אומר ככה. הזוהר במקום אחר יישב את זה, בפרשת שלח לך. הוא אמר, כל עוד שגוף של העולם הזה, כך לשונו, הגוף של העולם הזה קיים בקבר, הנשמה למעלה לא יכולה ללבוש את המלבוש שלה. צריך להבין. הגוף פה בעולם הזה משמש כמלבוש לנשמה. הרי הנשמה מקיימת מצוות באמצעות הגוף. הנשמה רוצה להניח תפילין, היא לא יכולה. אז צריך שהגוף שלי יניח את התפילין על הזרוע, ואז היא תיקרש תקימה נחת תפילין. וכן הלאה, כל שאר המצוות שבעולם, הנשמה, איך היא מקיימת אותם? באמצעות הגוף, זה הכלי שלה. כשהיא מפרדת מן הגוף, היא פושטת אותו ולובשת מלבוש אחר רוחני. היא לא יכולה ללבוש את המלבוש הזה. כל עוד והגוף בקבר קיים, היא צריכה להמתין עד שהגוף בקבר יתפורר, ואז היא יכולה לעלות למעלה. הוא אומר שמה בפירוש ששתי גופות ביחד לא יכולים לעמוד, כמו שיש יצר טוב ויצר רע, או תשמע ליצר הטוב או תשמע ליצר הרע, גם ככה אחרי הפטירה. או הגוף עדיין קיים, אז היא לא יכולה ללבוש את המלבוש הרוחני, או כשהגוף יתפורר, אז היא תלבש את המלבוש הרוחני. כן, כן, אז רק רגע, אז אנחנו מגיעים לזה. עכשיו, אותו דבר יש בזוהר ויקהל, כתוב שיש לה בגד מאוד יפה, מאוד יקר, הנשמה לובשת, ולפני שהיא לובשת, היא לא תלבש את זה רק אחרי 30 יום. שוב, הוא אומר 30 יום, למה? בדרך כלל ב-30 יום אמר, אין נשמה שלא תקבל עונשה, לפחות 30 יום לפני שנכנסת לגן עדן, והטעם שבאמת הגוף מתפורר במשך ה-30 יום הראשונים, אחר כך יש עוד זמן של עיכול הבשר, זה לוקח עד 12 חודש. עכשיו, זה שאמרנו את המשל של החיגר והסומה. עכשיו, כל זה מדובר, אמרו באדם בנוני, שעשה מצוות ועשה גם עבירות, אז יש חלוקה במדרגת העונש לנפש, לרוח או לנשמה. ואז הנשמה בשבעה ימים ראשונים תסיים את הדין שלה. הנפש נשארת בקבר. הנפש נשארת בקבר, אז גם הרוח נשאר איתו, לשמור על הנפש. הרוח, אגב, תמיד הוא מסייע לנפש, לשמור אותה מהחיצונים ומהמקטרגים. הנשמה עלתה למקומה והיא נחה. עכשיו הגוף מתפורר, כל עוד והגוף לא התפורר לגמרי, הנפש עדיין נמצאת בקבר. זה העונש שלה. ברגע שהגוף התפורר, הנפש סיימה את הדין שלה, והיא מסתלקת ועולה חזרה לגן עדן. אבל איזה גן עדן? גן עדן הארץ. לכן מובא שב-30 יום ראשונים יזהרו מאוד הקרובים לעשות הרבה צדקה, תלמוד תורה, מצוות, כמה שיותר לעילוי נשמת הנפטר ב-30 יום הראשונים. כעיקר הדין הוא 30 יום. אחרי זה נכון ש-12 חודש עדיין זה הדין שלו, אבל זה לא כמו דין קשה, כמו במשך ה-30 יום הראשונים. הזוהר בחלק ג' כתב שיש 7 שלבים בדין של המת שם. כמובן זה הולך לפי המעשה האדם. אמר, האחד זה בשעה שהנשמה נפרדת מן הגוף, נותן דין וחשבון לפני זה, זה דין אחד. הדין השני, בשעה שמוליכים אותו מביתו או מבית ההלוויות לבית החיים, ואז באים עליו כל המקטרגים שנבראו בעוונותיו במשך כל ימי חייו, ולכן זה מצוות הלוויית המת. הדין השלישי, בשעה שמכניסים לקבר, לכן אמרנו שנוהגים לומר אז את י"ג מידות של רחמים, לעורר עליו רחמים. הדין הרביעי, אחרי שנסתם הגולל וכולם עזבו את המקום, מתחיל דין הקבר, שזה נקרא במילים אחרות חיבוט הקבר. החמישי יבוא אחריו, זה דין התולעים, שבאים ואוכלים את בשרו. השישי זה גיהינם, והשביעי כף הקלע. נמצא שהם 7, וכל אחד לפי המעשים שלו, ככה זה, והמעבר יבוא כותב, וליבך יהגה אמה ותבין כי חולי הנשמה בעולם הבא הוא מחמת אהבתה לגוף. פירוש הפסוק כי חולת אהבה אני, חולי הנשמה בעולם הבא, היא אוהבת את הגוף, היא רואה את הצער שעובר על הגוף, ולכן היא מצטערת. ואז היא באה לעולם האמת לגן עדן, אז היא צריכה לסבול עונשים בעולם הזה. למה? אז היא תסבול, אחרי שתגמור את כל זה, צריכה לעבור את נהר דינור. נהר דינור שכתוב בספר דניאל, נהר דינור נגיד ונפק מן קודמו היא, 1000 אלפים יש שם שונה, זה נהר שכולו עשוי אש. ממה הוא עשוי? הגמרא אומרת, מזיעת החיות, שהן משרתות לפני השם יתברך, מרוב הפחד והאימה שלהם, הם מזיעים. מה הם מזיעים? הם אש, אז הם מזיעים אש. מהזיעה הזאת נעשה נהר, ומהנהר הזה נהיה גיהנם. בגיהנם האמת יש בו תועלת. והגמרא אומרת, מה נעשה גיהנם? מאותם המרחצאות של טבריה שיש לנו, זה הם עוברים על פתחי גיהנם. זה הרי מה שנשאר מהמבול. ומה זה המבול? זה גם מאש של גיהנם. אנחנו יודעים שיש בזה גופרית, וזה חומרים שמרפאים. זה מרפא, אמנם אדם סובל משיש לו פצע או כאב, אז הוא סובל, אבל כשזה בשר בריא, אור שלם, לא סובל כלום. ככה זה גם הנשמה. היא נכנסת לרחות שמה, נכנסת לטבול ולהזדקך, ואז היא נטהרת. ידוע גם, רבנו ארי כותב, למה אנחנו טובלים במקווה בערב שבת? הוא אומר, כי הנשמה שלנו, נשמה יתרה של שבת, גם כן, טובלת באותה שעה בנהר דינור. אז מישהו מרגיש איזה צער, איזה כאב? לא. אלא, זה פשוט טבילה. אבל מי שהוא לא טהור, מי שהוא לא בסדר, אז באמת יש לו בעיה. עכשיו, אמרנו שזה הנהר דינור. עכשיו, מה קורה אחרי נהר דינור? כתוב שאחרי זה הקדוש ברוך הוא זורח לשמש, כמו איזה מכונת ייבוש עם כל מיני בשמים, ואז מזריח לה והיא מתרפאת. רבי אברהם אזולאי כותב, דע שכשאדם נשטר, הנשמה עולה לגן עדן העליון אחרי 7 ימים. הרוח אחרי 30 יום ייכנס לגן עדן הארץ. אבל הנפש נמצאת בקבר, כל עוד והבשר קיים, הרוח מבקר אותו כל פעם ושומר על הנפש, שלא יזיקו לו החיצונים. אחרי שהבשר התפורר, אז הנפש והרוח נכנסים לגן עדן התחתון. ובשבת ויום טוב בראש חודש, הם עולים מגן עדן התחתון לגן עדן העליון ומתחברים עם הנשמה. וכן ביום היורצייט, כל שנה ושנה ביום היורצייט, יורדת הנשמה למטה, לקבר, ומתחברת עם הרוח ועם הנפש. ואז לכן זה אין כמו יום היורצייט, שהיו מאוד מאוד מזהרים ללכת על הקבר של הצדיק ביום פטירתו, שכן נשמתו מאירה אור עצום מאוד, תאיר אור גדול מאוד. אז לכן רואים כמה מעלה שלה חשובה, אבל כשהיא עולה למעלה, היא צריכה להיפרד מכל דבר שיש בו גשמיות, אפילו ריח גשמיות, צריכה להתלבן. שם אמר יותר מזה, אפילו אם היא יורדת לאיזה צורך ועולה, היא צריכה שנית לטבול בנהר דינור. כי לא ייתכן שהיא תעלה למעלה עם הריחות שנדבקו בה פה מעניינים של העולם הזה. היא צריכה כמו חומר חיתוי וטהרה שהיא צריכה להיטהר כשהיא עולה למעלה. עכשיו, עוד דבר אחד לסיום, אנחנו כבר עוד מעט נסיים בעזרת השם, בזוהר שמות, דף קוף צדיטי טבעי, בסוף 12 חודש, נגמר ה-12 חודש, נחים שלושתם. וכאן המקום להזכיר, היום נהוג לעשות אזכרות תמיד ב-11 חודש. נכון, יש מנהג כזה וידוע על כמה קהילות בחוץ לארץ שנהגו בזה. אבל הצרה צרורה היום שזה בא על חשבון 12 חודש. צריך לדעת שההנאה והמנוחה הכי גדולה שיש לו לנפטר זה ביום מלות 12 חודש לפטירה. ב-11 חודש לא ראינו בשום מקום, לא בתלמוד ולא בזוהר, ולא בראשונים איזה מקור לזה. סך הכל הרמה כתב, הרמה עליו השלום, שנוהגים להפסיק לומר קדיש, אז שלא יאמר שמחזיק את אביו כרשע. ויש עניין בהזכרות 11 חודש, ראינו כמו שאמרנו לכם בכמה מקומות. אבל לבוא ולעשות את ה-11 ו-12 לוותר, זה ממש הפוך. זה את החשוב ביטלנו ואת הלא חשוב הרמנו למעלה. ה-11 חודש, טוב, בצד המנהג אולי נעשה איזה משהו קטן. אבל עיקר השמחה של הנפטר זה ביום מלות לו 12 חודש. כותב המעבר יבוק. דע שביום מלות לו 12 חודש, אז הנשמה יורדת למטה ולוקחת את הנפש ואת הרוח ומכניסה אותם לגן עדן תחתון. והיא עולה ויושבת עם חיצתה במקום שנפסק לה מאז שהיא ירדה לעולם. ואז היא נחה ויש מנוחה גדולה ביום הזה. והנפטר שמח שמחה עצומה שהוא גמר את הדין כמו שצריך. אומר, נכון שהם יושבים כל אחד במקום נפרד, כמו שאמרנו, זה נמצא בגן עדן עליון, והם נמצאים, הנשמה נמצאת בגן עדן עליון, והנפש והרוח נמצאים בגן עדן התחתון. או במילים אחרות, רבי אברהם אזולאי כותב, שב-12 חודשים הראשונים, הנשמה גם כן יושבת בגן עדן התחתון, כמו אפרוח שכעת יצא מקליפת הביצה, וצריך לגדל נוצות וכנפיים, ועד שהוא יודע לעופף לבדו, אז ההורים שלו לוקחים אותו, עושים איתו אימונים, ואז הוא טס לבד. ככה זה גם הנשמה. היא לוקח לה 12 חודש עד שהיא מגדלת נוצות וכנפיים מהמעשים הטובים שהוא עשה בכל ימה, וגם מהמעשים שעושים בשבילו החיים הנמצאים כאן, ואז הוא יכול אחר כך לעוף וללכת למקום מחצבתו. מתי? בסיום ה-12 חודש. אז הנפש, כל ה-12 חודש נמצאת בקבר, אבל כעת אמרנו שזה לא בהכרח, אלא זה תלוי אם הגוף יתפורר או לא. עכשיו, מה עם צדיקים שלא מתפורר גופם? זה הזוהר אמר בפירוש בפרשת שלח לך. יש צדיקים שבחייהם הפרידו את יצר הרע מעליהם. ואז ממנה אין להם זוהמה בגוף. הגוף הזה לא צריך להתעכל לבשר בקבר. כמו מרדכי היהודי, כתוב, ומרדכי יצא מלפני המלך מלבוש מלכות תכלת וחור. ואצל אסתר כתוב, ותלבש אסתר מלכות. בחייהם הם זכו, לכן אלה צדיקים שאין גוף שולט בהם רימה ותולעה. אז זה, לא, על זה אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים על רוב העולם. עכשיו, מה קורה? בסוף ה-12 חודש הנפש הולכת לגן עדן הארץ עם הרוח, בשבתות וימים טובים גם שם היא לא נמצאת, אלא נמצאת למעלה. בקבר יש חלק קטן מאוד מהנפש נקרא הבלה דגרמה. זה כל הזמן נמצא. אבל הוא לא יכול לעזור. הוא כמו איזה שומר שין ג' שנמצא שם נר קטן, נרון קטן, שנמצא מעל הקבר. ואז כשאדם הולך להתפלל בקבר, והחלק הזה לא עושה כלום, הוא צריך לגרום שזה יודיע לנפש, והנפש לרוח, והרוח לנשמה, והנשמה תרד. אם הנשמה לא ירדה, הוא לא עשה שום דבר. לכן רבנו אריה אומר, שמי שאין לו קשר, כמעט אין לו ללכת לקברות של צדיקים, ולא לקברות בכלל. כי האמת לא ישמע ולא ידע ולא יענה לו ולא שום דבר. אלא צריך שתהיה איזה התעוררות ודבר שזה. עכשיו, במשך 12 חודש הראשונים, הרוח כל לילה באה לבקר את הנפש, לפייס אותה שם בקבר, כי כל עוד והבשר קיים, הנפש פוקדת את הגוף, והרוח פוקדת את הנפש. אבל הנשמה הקדושה, כבר אמרנו, היא עולה למעלה, ובכל שנה ביום הפטירה, יורדת לכאן כדי להתחבר איתם, וכל פעם היא נותנת להם אור עד שיבוא אותו יום שהקדוש ברוך הוא בו יחיה את המתים, יפתח את הקברות שלהם ויוריד את הנפשות, הרוחות והנשמות לתוך הגופות, ואז לעתיד לבוא כולם יתחברו חיבור אחד נצחי, אז כבר לא יהיה פירוט ביניהם, גם הם ביניהם לא תהיינה מדרגות. עכשיו יש ביניהם מדרגות, אבל לעתיד לבוא, אמנם הם כל אחד בא מעולם נפרד, אבל הם יתחברו כולם חיבור נמרץ ומלאה.